דף קוף עמוד א', 9 שורות מלמטה. דרך היחיד. אנחנו למדנו אתמול משנה, במשנה מבואר שאדם שמוכר לחברו דרך לעבור אצלו בחצר, בשדה וכדומה, אז סתם דרך של יחיד, כשלא פירשו, הוא צריך לתת לו דרך שרוחבה דלת אמות. תנה, ועל זה למדנו בברייתא, אחרים אומרים כדי שיעבור חמור במסעו, מהו הדרך שצריך לתת? שיעור שיעבור שם חמור כשהוא טעון מטען. אמר אבונה הלכה ככך אחרים. בא אבונה ואומר, וזוהי ההלכה. דייני גולה אמרו, דהיינו קרנה ושמואל שהם דייני גולה, שני גמדים ומחצה. ואמר אבונה הלכה כדייני גולה. באים דייני גולה ואומרים שהשיעור הוא, אז יש פה פירוש אחד ברשבם, שגמדין הכוונה היא לעמות קטנות, אמנם כפי שזה מופיע 3 שורות מלמטה כתוב, מפרקו עד אצבעותיו, אבל זה קטן מאוד, והרשש מתקן, וכך הוא מביא בהגאות וציונים, שצריך לומר מהפרק עד האצבעות, זאת אומרת סתם עמה זה מהפרק עד סוף האצבעות, עמה קטנה יותר, ומהפרק עד תחילת האצבעות. ויש אומרים עמות שלמות דקרא כתיב גמד אורכה, אז שם מצאנו את המושג הזה של גמד, ושם כתוב שזה היה עמה של אהוד בן גרה, וממילא מחלוקת מה הכוונה, ואנחנו דנים בערך על סביב השיעור הזה שאנחנו מדברים על או עמות קטנות או עמות שלמות. שואלת הגמרא ואמר אבונה הלכה כאחרים, אז מחד גיסא אתה בא ואומר הלכה כדייני גולה, שני עמות ומחצה, מאידך אתה בא ואתה אומר שמדברים שלא כדייני גולה אלא כאחרים, כדי שיעור של חמור ומסעו. עונה הגמרא, אידי ואידי חד שיעור ההוא. אז יש לנו את השיעור של המשנה דלת אמות, ויש לנו בית ומחצה, שככה פוסק רבונה להלכה. דרך הרבים אומרת המשנה 16 אמה, כפי שלמדנו מהעגלות במשכן, זהו הדרך של רשות הרבים. פנו רבנן, ועל זה הגמרא מביאה ברית הדרך היחיד, 4 אמות, השיעור סתם, שמדברים על דרך של יחיד הוא שיעור דלת אמות, דרך מעיר לעיר 8 אמות, זאת אומרת, שכשאנחנו מדברים בין עיירה לעיירה, כך מבואר פה ברשבם, שהדרך הזאת לא מיועדת לכלל רשות הרבים, אלא לשתי עיירות, ואין אנשי עיירות אחרות נכנסים לשם, אז שם מספיק לנו 8 אמות, הסיבה היא, כדי ששיעור עגלה זה דלת אמות, אז כשבאים אחד כנגד השני שתי עגלות, לא ייפגשו זה בזה, אלא יכלו לחלוף אחד ליד השני, ולא שיצטרך מישהו לרד מהדרך. כמו כן, דרך הרבים, אם מדובר על עיר, על מקום גדול, שם יש רשות הרבים, 16 אמות, אז השיעור של סתם דרך, 16 אמה. דרך ערי מקלט, כשמדברים על עיר מקלט, 32 אמות. כשמדובר על עיר מקלט, אז שם אנחנו מדברים על דרך רחבה מאוד של 32 אמות. אמר אבונה, מה יקרה? מאיפה אתה לוקח את זה? מה פתאום בעיר מקלט? אנחנו מדברים על דרך כל כך רחבה. דכתיב, תכין לך הדרך. דרך זה 16 אמה. הדרך זה דרך נוספת, עוד 16 אמה. בסך הכל 32 אמה, ואז בגזרת הכתוב, שזהו השיעור של דרך ערי מקלט. אז אם יש לנו פה חץ, ועובר פה דרך בתוך שדהו, שזה לעיר מקלט, אז המקום שבו אפשר להלך הוא 32 אמר. עוד למדנו במשנה דרך המלך אין לה שיעור. אמרנו שבמקור זה משנה במסכת סנהדרי בדף חף עמוד ב', אבל אגב שדיברנו פה על דרך, אז הזכרנו גם את המושג הזה דרך המלך, שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרך ואין ממחים בידו. פשוט המלך פורץ בתים, המלך משבר גדרות, כדי לעשות לעצמו דרך, ואי אפשר למחות. הבאנו מחלוקת ראשונים, רשי בסנהדרין שם בקף, שרשי אומר שזה לכל עניין, הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ה' שנוקט שזה רק לצורכי הממלכה, כמו מלחמה. מסיים את המשנה, לפני שמדברים על המעמד, דרך הקבר, אין לה שיעור. זאת אומרת, שאדם שקנה דרך לקבר, ואנחנו מדברים כפי שמיד יבואר בגמרא, בארץ ישראל, זה המשנה, שהיו עושים מערות קבורה, ואת זה היו עושים מחיים, כדי לקבור שם את בני המשפחה. אז אם היו לוקחים דרך כדי שהמלווים יוכלו ללכת ללוות את המת, אז דרך הקבר אין לה שיעור. ולמה? אומרת הגמרא, משום יקרא דשחבר, כי זה לא כבוד המת. ברגע שאתה מגביל את השטח, אז אתה גורם לחלק מהמלווים שיצטרכו לברוח מכאן. וכבר הופקר במשנה שהגמרא בכתובות אומרת שבלוויית המת, אז מדברים שם על 60 ריבו למת. זאת אומרת, תהיה שיעור גדול מאוד של מלווים, אז כדי שלא לפגוע בכבוד המת, שאתה מבריח את המלווים שלו, אז כשלוקחים דרך צריך לדעת אותו אחד. וכבר דיברנו ברשבם במשנה שזה לא דומה לדרך המלך, כי דרך המלך הוא יכול גם לשבר בתים. דרך הקבר זה לא שמותר להם עכשיו לשבר בתים, אבל לדרוך על התבועה וכו', אם זה נפל לו בזמן שהתבועה בקומתה, זה לא משנה, הרבים יכולים ללכת לכל רוחב הדרך. מעניין פה הרבינו גרשום, הרבינו גרשום אומר טעם אחר. הרבינו גרשום אומר פה, וכנראה היה לו גרסה אחרת, משום זילותה דשחבה, לא משום יקרא, אלא משום זילותה של המת. למה? צריך הרחקה יותר שלא יריחו הכל ריחו. הרי צריך לזכור שהצורה של הלנת המת לא נעשתה על ידי מקרר וכדומה. ממילא המת היה מגיע לידי ריח רע. אז היה מנהג שהיו שמים הדסים והיו שמים פסמים. כנראה אבל שזה לא מספיק, או לא בכל מקום היה את האפשרות לזה. ואז ממילא, כדי שלא יהיה ביזיון למת, שאנשים לא יוכלו ללכת ליד המת כי זה ריח רע, אז נושאי הארון, נושאי המיטה, אין להם מה לעשות. אבל שאר הציבור מתרחקים מהקרבה למת. ולכן, כדי שלא יהיה זילות שאנשים יריחו ריח שאינו הגון, אז הדרך הוא ללא הגבלה. מסיים את המשנה המעמד, דייני ציפורי אמרו בדלת קבים, דיארנו במשנה, שאם יש לנו בית סאה שזה 50 על 50, כפי שלמדנו מחצר המשכן, אז שתי שליש של אותה בית סאה, כי הרי סאה זה שישה קבים, דלת קבים מתוכה, שתי שליש מהמקום, זהו המקום של המעמד שמיד נדבר. אומרת הגמרא, תנו רבנן, המוכר קברו. מה קורה עם אחד מבני המשפחה שיש לו מקום במערה המשפחתית, מכר את הקבר, או דרך קברו, או אדם שמכר את הדרך אל הקבר, או מקום מעמדו. מזכיר פה כבר הרשב"ם שעומדים ויושבים שם סמוך לבית הקברות בשובם מן הקבר כדלקמן. זה מאוד מעניין, כי יש רש"י במגילה בדף חב ג' עמוד ב', שם הרש"י מסביר שזה היה נעשה כשהיו הולכים ללוויית המת. פשטות זה לא נראה ככה, לא נראה ככה. על אף שמישהו ציטט פה שהוא היה בלוויה של תימנים, וכך היה שבאמת עושים שבע מעמדות, כפי שמיד נדבר, לא הקפות, עוד משהו, שבע מעמדות, עומדים ויושבים, מיד נזכיר, וזה היה לפני הלוויה. אז זה מתאים לרש"י שם במגילה, לא לרשב"ם לפנינו ולא לרבינו גרשום שבפנינו. ויש מקום להבנת הדברים למה באמת מדובר אחרי ולא לפני, כי הרי אנחנו בעיקרון מקפידים מה יותר מהר לבוא ולקבור את המת. אז יש לנו עניין לא להתעכב בדרך אל, אלא אדרבה, בדרך חזור, אז יש יותר זמן, יותר הגיוני. אבל יש כזה רש"י ויש מה שכתוב פה בפנינו. אומרת הגמרא, מה?
זה מחר דרך קיבור, המוכר קיבור.
הדרך אל הקבר. נכון. אין לה שיעור, הפשט הוא לרוחב הדרך, אבל אנחנו יודעים את העיקרון, את הדרך. כן, אם הוא מוכר אז הוא בעל הדרך. אין לה שיעור, זה ביחס למוכר. הרי אם אני מבין נכון, יש מקום, יש בית קברות, לא לא, אין בית קברות, כי יש מערת קבורה, זה קצת אחרת. מה? כן. פשטות כן, אחרת מה הוא מוכר? אני הבנתי שהכוונה היא כזאת, יש פה מערת קבורה, אפרון, יש מערת קבורה. עכשיו, המערה זה המקום הנורמל שמוכרים, זה האדמה שמוכרים. בכדי שיוכלו לבוא למערה, יהיה לוויה, צריך לשאת את המת. בעל השדה לא ייתן לעבור אצלו בחצר, הוא לא חייב לעשות כלום. אז היו קונים ממנו את הזכות, את הדרך. לא שקנו את... אין לה שיעור בזמן שעוברים שם המתים, אז יש לי זכות מעבר. על איזה רוחב? אז זה לא מוגבל לדלת אמות. לחטא אמות, לתזיין אמות, לא. אלא מאמה, אלא שיעור. כמה שיש מלווים, הם יכולים להתפרף לרוחב הדרך. ודאי שלא. אני מבין שזה... אדם לא היה רוצה, אני גר עכשיו במקום איקס, אז מה, אני אקנה את כל הדרך שיש עד זה, זה לא הגיוני. אלא מה, יש שדה. שדה יכול להיות ששייך לאחד המשפחה, יכול להיות שזה שייך לדוד, שייך לבן דוד, לא משנה עכשיו למי זה שייך. באופן נורמל, המערה הייתה באחד מהשטחים ששייכים למשפחה. עכשיו, את המערה עצמה קונים כל בני המשפחה. לכל אחד יש זכות לקבר בתוך המערה. עכשיו, הדרך לקבר, גם על זה צריך לשלם, שביום הלוויה יוכלו ללכת ולעבור דרך אותו מקום. מאוד פשוט. ואת הדרך הזאת היו מוכרים. עכשיו, באים ואומרים לך, כמו שאמרנו קודם, אדם שקונה דרך היחיד, זה ד' אמות, דרך הרבים זה 16, דרך הרי מקלט 32. מהו הדרך, מהו זכות המעבר לצורך הלוויה? זה לא גבול, אין לזה שיעור, אלא אפשר ללכת בכל אותה שדה של אותו אדם שבסופה נמצא המקום הקבורה. יש לנו את מקום המעמד, אמרנו איפה שהיו עומדים ויושבים, מיד נבהר בגמרא, ובית הספדו, המקום שבו היו מספידים למת. ואם אדם הלך ומחר אחד מהדברים האלו, באים בני משפחה וקוברים אותו על כורחו. זאת אומרת, על כורחו של הלוקח קוברים את המת. ולמה? משום פגם משפחה, כפי שמבואר פה ברשב"ם וברבנו גרשום, גנאי להם שאין לקרובה מקום. ברגע שלקרוב שלהם אין מקום קבורה, זה גנאי למשפחה. לכן על כורחו של הלוקח אפשר לתת לו חזרה את המעות שהוא שילם, והמקום נשאר של המשפחה לקבור שם את הקרוב הזה, אפילו שהוא עצמו הלך ומחר. לכן אמרתי שהם מבארים את זה, גנאי אולי שאין לקרובה מקום קבורה. לא באים ואומרים באמת שמעורב פה מישהו אחר. גם ברבינו גרשום של מת, כלומר שלא יאמרו לא היה לו מקום לקוברו ומחזירים דמיו ללוקח. אז הבעיה שלנו הייתה שהמת הזה נשאר בחוץ וזה לא מתאים. ממשיכה הגמרא ומבארת, תנו רבנן, אין פוחתים משבעה מעמדות ומושבות למת כנגד הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. אז יש לנו הבל זה אחד, הבלים מאות רבים שניים, וכן הפוך, הבלים הבל, הכל הבל. ולכן בסך הכל יש פה שבעה פעמים שמוזכר הבל, וכנגד אלה אנחנו מדברים על המעמד. אז מסביר פה הרשב"ם במקום, משבעה מעמדות ומושבות, ושוב הדגש בחזירתן מן הקבר, הולכים מעט ויושבים לנחם האבל או להרבות צער על המת, ולהרבות בבכי ולתת איש אל ליבו לשוב בתשובה, כי חיי אדם הבל, ועומדים והולכים מעט וחוזרים ויושבים מעט, כך עושים זין פעמים, כדי לתת אל ליבם שחיי אדם הבל. והיינו דה מפרש לקמי כנגד שבעה הבל הבלים שכתוב בראש ספר קהלת, כן נראה בעיני אתם. אז לפי הרשב"ם הסיבה היא כדי להזכיר לאדם שבעצם העולם הזה זה הבל הבלים. יש פה פירוש אחד שמבהרים שהכוונה היא ביחס לשבעת ימי השבוע, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבעצם הכל הבל, אלא אם כן אדם עושה את מה שתפקידו. מאידך מביא פה הריטב"א במקום, וכך מובאים הדברים בנימוקי יוסף, והוא בלשונו אומר ככה, שהוא כנגד זין דברים שהעולם מתנהג בהם, דכתיב זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף, שישה, ויום ולילה. ויום ולילה חשיבך, דכתיב היי ערב, היי בוקר, יום אחד. אז כמו שמצאנו בקורבנות, על אף שבדרך כלל תמיד היום הולך אחר הלילה, אבל מצאנו מושג שהלילה הולך אחר היום, כמו בעונן, שמדי רבנן יש עוננות לילה, אז ממילא פה נמשך הלילה אחר היום, והי ערב והי בוקר, לומר כי החי ייתן לליבו, כי העולם וכל ענייניו הבל, ואשרי מי שעמל בתורה ובמעשים טובים. את הדין של עונן אנחנו נראה בהמשך, כאן לענייננו אנחנו לא זקוקים לזה, אלא פשטות, כי יום ולילה זה נחשב לנו כחד. מוסיף הרשב"ם ומביא פירוש נוסף. אומר הרשב"ם שזה היה כנגד השדים, כי השדים שנמצאים בבית הקברות אחרי זה תופסים טרמפ בחזור עם המלווים, אז כדי לסלק את השדים היו עושים את השבעה מעמדות האלה. הרשב"ם לא רוצה לקבל את זה, כי אומר הרשב"ם, הגמרא אומרת שזה תלוי במנהג. אם זה מלווה את השדים וצריך לקלף את השדים מאיתנו, אז מה שייך פה מנהג? אז חייבים להוציא את השדים. ועוד, מה זה קשור להבל הבלים? שעניין פה עם השדים. אז לכן הרשב"ם לא רוצה לקבל את זה. מעניין שהרבינו גרשום מביא פה בסוף הדברים, בסוף העמוד, ומפני מה לוקחים אפר ומריחים אותו, ואחר כך משליחים על ראשם ואחריהם, מפני שנזכור כי אפר אנחנו. אז עוד עניין שעושה אדם של והחי ייתן אל ליבו. לא יודע, היום אני לא מכיר את המנהג, אבל יש לנו כן שהילדים שמים אפר בעיניים של האבא, של האמא, כך בכל אופן מנהג ירושלים, כי אפר אתה ולאפר אתה שוב. אז אנחנו יודעים שרבים המנהגים בתוך הדבר. מה? לפני הקבורה, אחרי התיירה. לא, לא, זה לא, את הזיהוי לא הם צריכים לעשות, זיהוי כל אחד יכול לעשות, זה על הדרך עושים. זיהוי זה לא עניין הלכתי, וכדי שלא יחליף, זה כתוב שקודם אומרים יוסף יסיט ידו, ואז הם אומרים עצמם כי אפר אתה ולאפר. יש עוד מנהגים, כן, אחד ממנהגי ירושלים, לא כמו שנהגו פה פתח תקווה. פה זה חיקוי של המנהג. פה הבנים יוצאים אחרי הקבורה, הבנים יוצאים למקום הקבר. בירושלים אין, לא מכירים. משפחה, לא נכדים, לא כלום. כל מי שצאצאים, בנים בנות, צאצאים לא יוצאים. בכלל נשים לא הולכות שם לבית החיים בקבורה. בכל אופן, אבל זה כבר איש איש ומנהגיו. אמר לי רב אחא ברי דרבה לרב אשי, היכי אבידי, איך באמת נעשה צורת המעמד? אמר לי כדתני, אמר רב יהודה ביהודה בראשונה, לא היו פוחתים משבעה מעמדות ומשבות למת, וכך היו עושים, והרעיון כגון עמדו יקרים עמודו, שבו יקרים שבו, שזה היה הליווי של המת, כפי שהזכרנו פה ברשב"ם את הצורך שבדבר. אמרו לו חכמים, אם כן, אף בשבת מותר לעשות כן. סתם ולא פירש. הם באו רק בטענה ואמרו שאם זה באמת נעשה בצורה הזאת של עמידה וישיבה, שאין פה בעצם שום דבר של עניין של מלאכה, אז למה אי אפשר לעשות את זה בשבת? חכמים גם לא מסבירים לנו אז איך כן. הם רק באים ואומרים שאם אתה רוצה לומר שזה הצורה, זוהי לא הצורה. מספרת הגמרא, אחתי דרמי בר פפא, אחותו של רמי בר פפא הבנסיבה, הייתה נשואה לרב איביה. שכיבה ואותה אישה, אחות של רמי בר פפא, אשת רב איביה, מתה. עבד לה, עשה לבעלה רב איביה מעמד ומושב. אמר רב יוסף טעה בתרתי, במעשה הזה הוא עשה מנהג של טעות. למה? א', טעה שאין עושים אלא בקרובים, והוא עבד אפילו ברחוקים. קרובים, הכוונה היא לא כל הציבור משתתף במעמד, לא כל המלווים משתתפים במעמד. את המעמד הזה היו עושים אך ורק לקרובים שהם לא משבעת הקרובים, זאת אומרת לא אלה היושבים שבעה. אז רב איביה צירף לזה, עשה את המעמד עם כל הקרובים וכלל בזה את הציבור, בזמן שצריך רק קרובים. וטעה שנופים עליו ביום ראשון, והוא עבד ביום שני. חוץ מזה עושים את זה רק ביום של הקבורה, ביום הראשון, והוא עשה גם ביום השני לקבורה. אביי אמר בהנה מיתה, יש פה טעות שלישית, שנופים עליו בבית הקברות והוא עשה בעיר. רב אמר בהנה מיתה, טעות רביעית, שנופים עליו במקום שנהגו והתם לא נהגו, והוא נהג אפילו שזה לא היה מנהג המקום. שואלת הגמרא, מייתי וילמדנו קודם, אמרו לו חכמים, אם כן, אם זה צורת המעמד, אף בשבת מותר לעשות כן. וי אמרת בבית הקברות וביום א', בית הקברות בשבת, מי ביי? אנחנו יודעים הרי שבשבת לא הולכים לבית הקברות, כך מקובלנו. אבל לא קוברים מתים בשבת, אז מה שייך לדבר על בית הקברות וביום ראשון? עונה הגמרא, בעיר הסמוכה לבית הקברות, דאמתויו בין השמשות. עונה הגמרא, מדובר במקום כזה שרצו בערב שבת כדי לא להלין את המת, ובלפני שקיעה קברו את המת. אחרי שקברו את המת, אז יכלו לעשות במקום מעמד. ופה הרשב"א מזכיר את מה שאמרנו קודם, שבעצם זה נחשב עדיין יום ראשון, אפילו שזה אחרי שקיעה כבר. כי לעניין מת, כמו לעניין ענינות דרבנן, שהלילה נמשך אחר היום ולא היום אחר הלילה, אז גם פה זה נמשך הלילה אחר היום וזה נחשב יום ראשון. ואם אין בזה מלאכה, אז למה שלא נוכל לעשות? שוב, חכמים לא פרשו מה כן. אבל אם זה כדבריך, שזה צורת המעמד, שאין בזה שום עניין של עשיית מלאכה, אז אין שום סיבה שבכזה מקרה לא יעשו בשבת. ערב שבת. מה הבעיה? מה לא לכבוד שבת? סתם למות זה לא לכבוד שבת, אבל מה לעשות? זה המצב, אבל... אז אם היה פה איזה עניין, סתום, כנראה שאפילו עניין של אבלות אין פה, כנראה לא עושים אבלות בשבת. אבל כנראה שזה כן יכלו לעשות, עובדה שחרמים... ועוד משהו, זה היה באטליה. ופה כתוב שזה לא היה סיבה להקף, אמרו לו חכמים. אומרת המשנה, המוכר מקום לחברו לעשות לו קבר, אז צריך להקדים ולומר שאנחנו מדברים בארץ ישראל, מקום המשנה. בארץ ישראל היו רגילים לקבור במערות קבורה, ולא כל אחד בפני עצמו כפי שהמנהג היה בבבל וכפי שמנהגנו היום. היו עושים כוחים בתוך המערה, וכל אחד היה לו כוח משלו כפי שמיד נבהר, ושם היו קוברים את המת. באופן נורמל, כשמדברים על מערה, מערה הייתה מורכבת, כפי שרואים בקוף א' בציור, היה חצר, מיד נדבר, ומשני צידי החזר לפי רבנן, או לפי רבי שמעון, מארבע צדדים, היו עושים מערות קבורה, שזה היה על פי רוב מערה משפחתית. למעשה הטור מביא מה הסיבה שבחוץ לארץ היו קוברים באדמה ובארץ ישראל היו עושים במערה. אז הוא אומר שבחוץ לארץ האוויר, האקלים הוא לח, ממילא זה גורם שיהיה רימה ותולעה, ואנחנו מעוניינים שמה יותר מהר הגוף יתקלה ולא יגיע לידי רימה ותולעה. אז בחוץ לארץ בבבל שהיה אקלים לך, אז היו קוברים באפר, כי האפר ממהר את הכילוי של הגוף. בארץ ישראל שהיה אקלים יבש, היו עושים במערה, כי זה לא מפריע, הגוף מתקלה וזה לא מביא רימה ותולע. וכך מבואר הדברים בתור. הנוגע אלינו, המוכר מקום לחברו לעשות לו קבר, ואם ככה, אם אדם קנה מקום קבורה, דהיינו מערה, וכן המקבל מחברו לעשות לו קבר, או קבלן שקיבל עכשיו מבן אדם את הזכות לבוא ולבנות לו את אותה מערה, לעצב לו את המערת קבורה שלו. איך נראית המערה? מה הקניין? מה צריך הקבלן לעשות? עושה תוכה של מערה דלת אמות על שש. הוא פותח לתוכה שמונה כוחים. שלוש מכאן ושלוש מכאן ושניים מכנגדן. וכוחין עצמם אורכן ארבע אמות ורומן גובהם שבעה טפחים ורוחבן שישה. זוהי שיטת רבנן, תנא קמא במשנה. הווה אומר, כפי שיש לנו את הציור ברשב"ם בק"א עמוד א', הציור הראשון, ואנחנו מסבירים כפי שהרשב"ם לומד את המרחקים, כי יש מחלוקת בראשונים מה היה המרחק שבין כוך לכוך, אנחנו מדברים לפי שיטת הרשב"ם. לפי הרשב"ם יש לנו מערה, על החצר אנחנו עדיין לא מדברים, המשנה לא עוסקת בזה. יש לנו מערה, מערת קבורה, החלל של המערה זה שש אמות על ארבע אמות, זה החלל. מביא הרשב"ם בשם התוספתא שגם הגובה היה דלת אמות. זה החלק הפנימי של תוך המערה. בתוך מערה כזאת יכלו לקבור שמונה מתים לפי הבנתו של רבנן. למה? כי אנחנו צריכים שכל כוך, כפי שמיד יהיה, זה אמה, ובין כוך לכוך אנחנו משאירים אמה. אז אם אנחנו מדברים על מערה שהיא שש אמות, אז ברגע שיש לנו שלוש מתים, זה כבר שלושה מתים, יש לנו פה שלוש אמות. בנוסף, בין אמה, בין קבר לקבר, יש לנו שני חללים, סך הכל חמש אמות, ויש לנו את החצי אמה בסוף המערה וחצי אמה בכניסה, סך הכל שש אמות. וכך, מהצד שכנגד, אותו דבר. כנגדם, אמרנו שיש דלת אמות. אז אם אמרנו שכל כוך תופס אמה, וביניהם אמה, וחצי אמה מכל צד, אז קיבלנו דלת אמות. אז זהו השיעור של המערה. עכשיו אנחנו באים לדבר על הכוך עצמו. הכוך עצמו, האורך שלו, זה 400. מסביר הרשב"ם למה 400? כי גובה של בן אדם זה 300. חוץ מזה צריך מקום לארון עצמו. אז צידי הארון תופסים עוד אמה, בסך הכל 400. מתקשה מאוד תופעות הראשון בעמוד בהבנת דברי הרשב"ם. לפי הרשב"ם הגובה של האדם הוא 3 אמות. אז אם אנחנו מדברים על אמת חזון איש, אם היה מדובר שמה שכל המתים היו מתי חזון איש, אז אפשר להבין, אפשר יותר לקרבל את הדברים. כי אם אמה זה 96, זאת אומרת, אנחנו מדברים על שיעור של 58, אם מדבר משהו על מטר 72, זה אפשר להבין, מטר 74, אפשר להבין על איזה שיעור מדובר. אם אבל אנחנו מדברים על שיעור של רב חיים נאה, 48 סנטים שיש לנו לאמה, אז מדובר על בן אדם בגובה של מטר 44. מוזר מאוד, מוזר מאוד. מה, מטר 44? גמדים היו. זה פלא. מטר 60, מטר 62, מדברים על זה. מטר 60 היו אנשים גבוהים. עשו סטטיסטיקה ברוסיה וככה יצא שהממוצע היה, ככה כתוב בספרים, יכול להיות שהם לא ידעו מה שהם כותבים. אתה אומר שפעם כולם היו קטנים, עם השנים התחילו לגדול, כולם היו קטנים. במדרשים משה רבינו היה גובו 10 אמות, אז הוא היה חריג, 10 חריג, אבל שאר האנשים היו ננסים. טוב, אפשר. תופות מתקשה בזה, ותופות מביא גמרא מפורשת במסכת שבת שעד הכתפיים זה מתאים לשלוש אמות, זה לא כולל צוואר וראש. ומכיוון שהנוהג היה במנהג ישראל להכניס גם את הצוואר ואת הראש, אז אומר התופות שזה הדלת אמות. הדלת אמות זה כדי אמה רביעית, זה לצוואר ראש, ולצידי ארון זה הרבה יותר קל להבין. אני לא יודע מה צריך עמה שלמה לפי הרשב"ם לצידי ארון, זה הרבה מאוד, במיוחד שמיד נראה שארון לא היה באובי הזה. בכל אופן, ארבע אמות זה אורך הכוך, ורומן, מה הגובה שבתוך הכוך? שבעה טפחים. למה? כי רוחבן שישה. זאת אומרת ככה, אם אני אומר רוחב שישה, מפקיר תופות למעלה, ואפילו למען דאמר בסוכה שאדם תופס אמה, היינו כשהוא לבוש, אבל מת שאינו לבוש כל כך, שמים לו בגד דק, אז אף עם הארון לא אבה כי עם אמה. אז כמה הסך הכולל של האדם עם הקרש של הארון? רק שישה צפחים. למה אנחנו עושים באמת לגובה שבעה? אז א', אנחנו רוצים שזה ייכנס ויצא בקלות. בנוסף, משאירים שם גובה של טפח מלמעלה, שזה הפותח טפח, כפי שמזכיר הרשב"ם בסוף, ורומן שבעה, הרשב"ם האחרון, להכניס הארון ברווח, וגם להיות אוויר טפח בין הקרקע לארון, שלא לטמא העוברים על גבי המערה. שזה עושה מה? שתטומאה לא תהיה בוקעת ועולה. תוספות במקום כבר בדיבור מתחיל רומן שבעה, על אף שאנחנו עכשיו לא נוסעים בזה. פירש רבינו שמואל, כדי שיהיה פותח טפח בארון שנוטה הטומאה בוקעת ועולה ומטמאה עובר על גביו. שאמר וכו'. ואז שואל תוספות שלוש שורות אחרי זה, ומי הוא לא היה מועיל אלא לעניין טומאה דאורייתא? אבל מדרבנן מי הטמאה עובר עליהם? כדי אמר אתם דגזרו עליהם ולא יתירו ללכת למקום מצווה לקראת מלאכים וכדומה, אבל סתם יש טומאה דרבנן, כי הרי רבנן באו וגזרו כי חששו ממקומות שאין פותח טפח. למשל, אם הארון היה טיפה יותר מאשר השיעור המדובר, אם הקרש אולי קצת יותר, זה כבר לא פותח טפח. אם לא בדיוק צלפת ברוחב, זה לא פותח טפח. אז גזרו מדרבנן, מדאורייתא אין טומאה, אבל מדרבנן יש טומאה. ומפרש רבם שהכוחים שלהם היו פתוחים מן הצד, שהיו מניחים את המתים לתוכן, ואילו היו סותמים הייתה בוקעת טומאה ועולה. ועד רבה, יותר יש טומאה כשהוא פותח טפח, כיוון שהוא סתום, דאילו לא היה פותח טפח לא הייתה טומאה בוקעת ועולה אלא כנגדה. אז זה נקרא קבר פתוח, זה לא נקרא מקום סתום, אז זה רק כנגד המת. והשתה כשהוא פותח טפח והוא סתום, אז כאילו כל אורכו ורוחבו מלא טומאה, הוא בוקעת והופעה אפילו שלא כנגד הטומאה, אפילו שלא כנגדו של מת. ריבה תופעות ארבע שורות מהרחבות כבר מקשה על זה. איפה מצאנו את החילוק הזה שאתה מחלק בין מקום סתום מהצד ולא סתום? מתי גזרו את זה? אחרי זה הוא מחלק שיש הבדל בין מה שפירש דים אין בו פותח טפח, אין בוקע ועולה אלא כנגד הטומאה, לא ידע רימינלי. בכל עניין מרבה קרא, קבר סתום שיתמה כל סבביו ולמעלה, ואפילו אין פה פותח טפח, מביא לזה עוד רעיון. אחרי זה הוא מזכיר את החילוק שיש לנו בין סתם כלי לבין מקרה של קבר. למה יש הוא גם מסביר שבבית לא גזרו, כי יש לנו דין הרי שבית שסתם את פצימיו, אז הטומאה לא בוקעת ועולה. כי שוב, דווקא בקבר היה מקום לגזרה, כי אנחנו חוששים שהפותח טפח הזה לא משתמר, ואז הטומאה בוקעת ועולה, אז גזרו. אבל בבית שוודאי שהחלל הרבה יותר מגובה המת, הרבה יותר מטפח, שם אין מקום לגזרה. בסדר. זהו השיעור של הכוך המדובר. רבי שמעון אומר, רבי שמעון חולק, עושה תוכה של מערה שש אמות על שמונה, ופותח לתוכה 13 כוך, שהם ארבעה מכאן, ארבעה מכאן ושלושה מכנגדן, ואחד מימין הפתח ואחד מן השמאל, נקודה. רבי שמעון, זה הציור השני שיש לנו ברשב"ם. א', הוא חולק על גודל המערה. הוא אומר ששיעור המערה, החלל הפנימי, זה ח' על ו'. הווה אומר שאם יש לנו ח' ואנחנו נשארים בזה שהכוך הוא אמה, רוחבן שישה, ובין כוך לכוך יש לנו אמה, אז בסך הכל בתוך ארבעה כוכים כבר יש לנו עם החללים שביניהם שבע אמות פלוס חצי אמה לכאן, חצי אמה לכאן, תפס לו ח' אמות. הוא כנגדן ח', אז בעצם יש לנו ממול שש אמות. הווה אומר, שלוש זה הכוכים, ויש לנו ביניהם עוד שתיים, סך הכל חמש, חצי וחצי, זה השש אמות שכנגד, כנגד הפתח. הציור שבפנינו, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה בגמרא, זה לא מופיע לנו במשנה. אם אני קורא את המשנה נכון, כתוב פה ואחד מימין הפתח ואחד מן השמאל. אז איפה מדובר על הצדדים? הצדדים זה מדובר על הכניסה, על הפתח. אחד מימין הפתח ואחד משמאל הפתח. עכשיו מה תצטרך להתמודד? איך בדיוק זה היה? פנימה, החוצה, מהצדדים, למעלה, למטה? הרי יוצא שנכנס לנו פה כוך על כוך. אם אנחנו סתם מדברים על הפתח, צריך לבדוק איך זה היה נעשה. אומרת המשנה, בין לפי רבנן, בין לפי רבי שמעון, ועושה חצר על פי המערה, שש על שש כמלוא המיטה. אז צריך להדגיש כמובן שרבי שמעון חולק גם על תנא קמא בזה, שלפי רבנן יש רק שתי מערות, לפי שיטתו ארבע מערות יש לנו, מכל הצדדים. החצר היא חצר משותפת. כולם מסכימים שהחצר זה שש על שש, שזה בעצם השיעור כמלוא המיטה, שזה ארבע אמות, פלוס הקוברים, הנושאי המיטה, שבסך הכל צריכים שש, כי אדם נורמלי, בעמה יתיב, צריך עמה על עמה, זה בערך השיעור המדובר. הוא פותח לתוכה שתי מערות. אחת מכאן ואחת מכאן, זה אמרנו דעתם של רבנן. רבי שמעון אומר, ארבע לארבע רוחותיה, זה המחלוקת הנוספת שאמרנו, כמה מערות יש בחצר. כמובן שהנפקמינה זה המוכר מקום לחברו, כמה מקום הוא מכר לו, או הקבלן, מה הוא צריך לבצע. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הכל לפי הסלע. הרשב"א מביא פירוש אחד, הכל לפי הסלע, זה מדבר על הכוכים. אתה אמרת שהכוכים יש ביניהם עמה. אומנם יש שיטות בראשונים שזה משתנה, אבל זה לא משנה לנו. תלוי על איזה סלע מדובר. יש מקום שהוא סלע קשה, אז שם אתה יכול להשאיר גם מקום דק יותר, זה לא מפריע, זה עומד, זה לא יתמוטט מהקרבה בין כוך לכוך. יש אבל אדמה רכה, סלע בא בידיים, שאפשר לחפור ביד, שם העמה זה לא מספיק, זה יתמוטט, אז צריך לעשות מרחק יותר גדול. פירוש נוסף מביא הרשב"ם, שזה מדבר על המערות. אתה בא ואומר שיש שתי מערות, ארבע מערות, תלוי באדמה המקומית. יש מקומות שאפשר לחפור, יש מקומות שאי אפשר לחפור, אז לפי סוג האדמה זה נקבע במקום על כמה מערות אנחנו מדברים. שואלת מיד הגמרא על מה שאמרנו על איבא דרבי שמעון, שבכל מערה יש 13 קברים. אז דיברנו 11, אין לנו בעיה, 8, 8 ו-3 מצוין, איפה עוד 2? הנטרי להי חשדי לו, אמרת שאחד מימין הפתח ואחד משמאל. תאמר לי בבקשה להיכן פונה המת. אילה ברוי הקמיטת שלו. אם הכוונה היא שעושים את זה החוצה, הווה אומר שתחת החצר של הוו על וו, תסתכל בכניסה, תכניס מת אחד פנימה בחצר, צד ימין, תכניס מת אחד צד שמאל של החצר. שואלת הגמרא, אז יוצא שדורכים על המת. אז נכון שאליבא דרבי שמעון תמיד צריך לעבור על המת, כי לפי הציור שרבי שמעון נותן לנו שזה מוקף מערות, אז בסופו של דבר יש למה לפי רבנן, אז יש לי אפשרות לבוא מהצדדים ששם אין מת. לפי רבי שמעון תמיד אתה עובר על המת, אבל יש הבדל בין לעבור לבין לדרוך. בחצר היו מה? איך אתה יכול להיכנס בלי לדרוך? לא, לעבור מעל המערות, תמיד אתה חייב לעבור מעל המת. אלא מה, שיש הבדל בין לעבור לבין לעמוד. פה אתה עומד במקום, שם היו, כפי שהרשב"א מביא, היו עומדים, שוהים במקום, זה לא כבוד המת, זה לא מתאים. אפילו הייתה גרסה אחת ברשב"ם שמדברת לגבוי, רק הגמרא בכלל לא, הגרסה הזאת לא נמצאת בפנינו. כי אם תאמר שזה לתוך המערה, אז שוב, אז יוצא שחלק מהמתים קבורים בכוך למעלה, ופתאום יש מתים שקבורים תחת המערה. מוזר, לא שמענו. להגמרא היה לפשוט שאפילו הגמרא לא מביאה את זה, כך מזכיר פה הרשב"ם בתוך הדברים. ותו, עוד שואלת הגמרא, התנן, יש לנו משנה, מסכת טהרות, חצר הקבר, העומד בתוכו טהור. אותו חצר של הקבר, גם אליבא דרבי שמעון, אומנם שם אנחנו מסבירים שמדובר באופן שהוא נכנס על ידי שידת תיבה ומגדל, ואומר שהוא נכנס לתוך הקבר על ידי דבר כזה שחוצץ בפני הטומאה, אבל בחצר עצמה הוא יכול לעמוד בלילי או טמא. ואם תרצה לומר שעכשיו המת קבור תחת החצר, אז בעצם יוצא בסופו של דבר שהוא כן מעיל על הקבר, ואז היה צריך להיות שהוא נעשה טמא, כמו שדיברנו, טומאה דרבנן יש לו. כבר תוספות למעלה בוועושה חצר, תוספות אומר שהחצר הזאת היא מצד אחד יותר גבוהה מתחתית המערה, מאידך היא מצד שני היא פחות מהגובה של פני הקרקע. הפותח טפח זה מועיל לטומאה דרבנן, מדאורייתא, מדרבנן גברו. פותח טפח זה לא מועיל לטומאה דרבנן. זה גם קצת יותר מורכב, התופות ככה רומז את הדברים, אבל צריך קצת להיות בקי בדינים. תופו דיבור מתחיל וטור התנן חסר הקבר. אומר תופה, ואם תאמר לרבי שמעון, איך האזין, זה גם שאלת הרשב"ם במקום. כיוון שיש דם דלת מערות לדלת רוחות, וחיתה עם הבאמה שבין כוך לכוך, מה שאתה רצית קודם לטעון. האמר בפרק משוח מלחמה, דמי תופס ארבע אמות. היכה דלא מסיימי מחיצות. יש עניין ש... יש מושג שאיפה שמדרבנן, איפה שיש מחיצה למת, אז אנחנו אומרים שהתומה נכנסת בוקעת בין המחיצות. אבל איפה שאין מחיצות, אז השיעור של מת זה דלת אמות. הכל דרבנן, אבל דלת אמות. ודווקא בחצר הוא דמסיים במחיצות. אז אם הוא היה קבור בתוך המבנה, זה נקרא שיש לו מחיצות. אבל ודווקא בחצר הוא דמסיים במחיצות אינו תופס. אז מכיוון שכן שבחצר זה לא תופס, זה לא נחשב מחיצה, אז אם ככה, איך יעלה על הדעת לבוא ולומר שהוא טהור בהכרח, שהוא לא קבור בחצר? בסדר. עונה הגמרא, אמר רבי יוסי בר חנינא, דאביד לו כמנגר לדלת, כדי שהדלת לא תזוז, אז עושים כזה בריח של מתכת, שזה יורד כלפי מטה. ככה היו קוברים את המת בעמידה. וכיוון שהוא קובר אותו בעמידה, אז ממילא זה כבר לא נכנף הרבה לתוך החצר. זה נכנף רק מעט. על המעט הזה אפשר להתגבר, ולכן זה לא ייחשב טומאה בחצר, כי אחרי הכל היה לנו קצת קושי. הרי גם פה בסופו של דבר זה נכנף בתוך החצר. אז כשהרשב"ם מסביר שתי שורות מלמטה, אומר הרשב"ם דאביד לכמי נגר, מנעול של פתח זקוף שיורד מלמעלה מטה, כן עשה שני כוכים משני צידי הפתח זקופים כמין בור, עמוקים דלת אמות, ורחבים וו על וו, ונתן המתים סקופים, ובסמוך לכותל החצר הסען, זה משום ההוא פורטה, אותה עמה אחת, לא מיקשי שאין מתקרבים כל כך אחורי הפתח. אבל אני יכול להבין למה בפנים נחשב טהור, יכלתי להתמודד. שואלת הגמרא, אבל זה בלתי אפשרי. אני לא אומר שהדברים הם פשוטים, כי כבר תופו דיבור המתחיל, דאביד לו כמי נגר, אומר תופו תימה, הקטי העומד בתוכו, המי טהור. המת תפיס דלת אמות, דה לא מסיים מחיצת שהוא קבור בתוך החצר עצמו. הרי קודם הסברנו שהוא לא... אז הערה הזאת תקיימת, תוספות כבר שואל. הרשב"ם נפל לעקוף את זה. אבל למעט, הגמרא לא מקבלת, ואמר רבי יוחנן, אומרת הגמרא פייבי, קבורת חמורים מזו. את החמור משליחים לבור. להעמיד מת בצורה של עמידה זה קבורת חמורים. אנחנו לא קוברים ככה את המתים. מתרץ את הגמרא, ואחר בעזרת השם נרחיב את הדברים, לרבי יוחנן דאביד לו בקרם זווית, ופה יש לנו שתי פירושים ברשב"ם איך מסבירים את הפסוק.